חלק השני נקרא חלק שני, ליקוטי אמרים חלק שני, או בשמו השני שער האיחוד והאמונה. חלק השלישי זה איגרת התשובה שלמדנו כבר באלול. וחלק הרביעי זה איגרות קודש, איגרות הקודש שלו, מכתבים של האדמו"ר הזקן. וקונטרס אחרון, זה אמרתי 4 או 5, קונטרס אחרון זה כל מיני תוספות. אבל החלק המרכזי והגדול זה ליקוטי אמרים חלק א'. הספר נקרא תניא על שם המילה הראשונה בספר הזה, בחלק הזה. לכן קוראים לספר תניא. מה? כן. נראה לי שכבר בחייו קראו לזה תניא. אבל לא משנה, זה טלפון. היום נתחיל את ההקדמה וניתן גם הקדמה בשביל שבעל השמועה יהיה עומד לנגד עינינו. אז האדמו"ר הזקן חי בערך לפני 250 שנה, משהו כזה. שנת ה-200 להסתלקותו. הוא בשלב גדל, כמו הרבה תלמידי חכמים חשובים, גדל והתחתן והיה נודע כעילוי, ואז הוא החליט שהוא ילך ללמוד, התלבט אם ללכת לגרא. הוא גדל באזור רוסיה, אני זוכר את השם של העיר, ואז הוא התלבט אם ללכת ללמוד אצל הגרא בבילנה או אצל המגיד ממזריץ'. הוא אמר שכיוון שללמוד הוא נראה לו שהוא קצת יודע, אבל להתפלל זה עוד נראה לו משימה שהוא צריך לעבוד עליה, אז הוא החליט ללכת למגיד ממזריץ', שהיה די צעיר והוא די מהר נהיה אחד מתלמידיו הקרובים. המגיד ממזריץ' בעצם ממנו מתחילה החסידות להתפשט. המגיד ממזריץ' היה תלמיד קרוב של הבעל שם טוב, בעצם ממשיך דרכו. יש עוד ענף של החסידות שדרך המשפחה זה רבי נחמן, מגיע מהאזור הזה, אבל מתלמידי המגיד ממזריץ', אחרי זה הנועם אלימלך שהלך והפיץ את כל החסידות בפולין, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, והאדמו"ר הזקן מתבקש על ידי, למד מהמגיד ממזריץ' ומהבן שלו, רבי אברהם המלאך, ו... היה הסכם ביניהם, האדמו"ר הזקן היה גדול מאוד בניקלה. המגיד ממזריץ' ביקש ממנו לעשות ספר שולחן ערוך שיסכם את כל ההלכות עד אליו. הוא הסתמך כמובן גם על הרמ"א, וזה במובן מסוים די דומה לו, אבל גם עוד דברים נוספים שנוספו אחרי זה מנושא הכלים של שולחן ערוך, לסכם את כל ההלכות, ובחר בו לערוך את השולחן ערוך. הוא היה גדול מאוד בניגלה, וזה הסכם ביניהם, בינו לבין רבי אברהם המלאך, הבן של המגיד, שהוא ילמד אותו ניגלה, ורבי אברהם המלאך ילמד אותו ניסטר. והם היו עם שעון כזה, שקבעו חצי חצי כזה, חצי הוא, חצי הוא. מכירים פעם ששעונים של שחמט, מישהו מכיר איך זה עובד? אתה לוחץ, אתה עושה את המהלך, אתה לוחץ. ראיתם פעם את זה?
כן.
שחמט משחקים על זמן. אני שעון מול שעון כזה. אז הוא היה גונב לו דקות, האדמו"ר הזקן. מכוון לו ככה הפוך, שזה לא זוכר בדיוק מה הסיפור, הוא אמר שיהיה לו משפט על זה בעולם הבא, הוא ידע איך להסתדר עם העניין הזה, שהוא גנב לו דקות שהוא לימד אותו ניסטר, יותר ממה שהוא לימד אותו ניגלה, זה יצא ככה... אחד כך הוא התמנה להיות רב באיזה מקום, וש...
על השולחן ערוך שלו קצת יותר עם קבלה, לא? הוא לא בדיוק כמו
יש מדורת קמא ומדורת עניין. יש, קודם כל לא את כל מה שכתב יש לנו, זה די... חלק חלקים גדולים אין לנו. אבל יש בזה כנראה גם צדדים, כי אני לא מספיק בקיא בשביל להשוות. השולחן ערוך התקבל בלי הסכמות, ובלי שם גם, אני חושב, בשביל שזה יתקבל. ככה עושים, הוויכוח הגדול בין החסידים לבין המתנגדים היה בסיוע אז. ואז שעל דרך זה הוא פרסם את זה, שמו נודע כענק גם בניגלה, ואי אפשר היה לבטל אותו ככה במחי יד, להגיד שהוא לא בעניינים. ואז התחיל להנהיג קהילה, סביבו נאספו אנשים, התחיל ללמד תלמידים, שנפטר המאגיד. אז רבי מנחם מנדל מויטבסק, הוא בעצם היה המחליף של המאגיד באזור הזה של רוסיה, וההתנגדויות היו גדולות מאוד, ואז היה עליית תלמידי הבעל שם טוב, רבי מנחם מנדל מויטבסק ובברומי קליקס, שהם שניהם עלו לפה לארץ, והם קבורים פה, בטבריה, בבית העלמין בטבריה. היה ביניהם קשרים ומכתבים, האדמו"ר הזקן שלח להם גם כסף, מה שעלה לו אחר כך והסתבך בעקבות זה, עם ההלשנה. בכל אופן, ברגע שרבי מנחם מויטבסק עלה, אז ההנהגה הרשמית כביכול של החסידים באזור נמסרה לאדמו"ר הזקן. מעבר לביר... ואז הוא בכוחו הגדול שם, הוא היה, אתם מבינים, כאילו שלנהל חסידות בפולין זה חצי בעיה, זה, אבל באזור רוסיה, ליטה, מול כל המתנגדים, ליד הגרה, זה היה באמת אתגר קשה. ושמה, שמה הוא פעל, ושמה הוא התפשטה תורתו ותלמידיו, ואחרי שהחרמות לא הועילו, כל החרם הראשון והחרם השני שעשו על ה... על החסידות מכל הכיוונים של הגרא מווילנה. זה היה את הסיפור עם ההלשנה, הכניסו אותו לכלא, אמרו שהוא מקים כת חדשה לדעת, ושולח כסף לטורקים, שבעצם הכוונה הייתה שהוא שלח כסף לארץ ישראל, לחסידים פה, שהוא השתחרר, אז זה יותר כסלב, זה מה שנקרא חג הגאולה. הוא חידש, אנחנו נראה את זה תוך הספר, הוא חידש בעצם בחסידות בכמה דברים. אבל החידוש, אחד החידושים הגדולים שלו זה חב"ד. חב"ד במובן הזה שיש החסידות בנויה על חוכמה, בינה ודעת, על השכלה, על העמקה, על התבוננות, על מחשבה עמוקה, על מחשבה רצינית, עבודה חזקה דרך השכל. מה שהיה מאוד נפוץ, שהעם עובד יותר דרך העולם הרגשי ולא דרך ההתבוננות. החסידות הייתה יותר התלהבות והתלהטות. הגדולים היו תמיד גדולים והיו תמיד ענקים גם בתורה, גם בנגלה וגם במסתר. אבל ההנהגה של החסידות הייתה מאוד אחרת, על דרך הרגש, והוא העמיד את השכל בראש, העמיד את הראש בראש, את החוכמה בינה ודעת, ועל זה גם קמה התנגדות בתוך החסידות, קצת היה ויכוחים, על זה הקהילה פה בטבריה קצת התפצלה, וקמה הקהילה בחברון בעקבות זה, לא משנה בדיוק כל הפרטים, אבל זה היה חידוש אחד גדול שלו. ובאיזשהו מקום גם החידוש המרכזי, אני חושב, הוא עצם זה שכותבים ספר. מישהו מכיר את הספרים של הבעל שם טוב? לא, נכון? אתם יודעים למה?
יש לו איזה משהו על התורה, לא?
כי אין לו. עכשיו, מה שיש על התורה זה כל מיני כתוב בספרים שאמר, תראה את הספר הזה על התורה, תראה שזה הכל ציטוטים, כל מיני ספרים בשתיים, שלוש, ארבע דורות אחרי זה, שמישהו מצטט שזה ספר מלפני 100 שנה. יש הרבה שמועות בשמו. וגם המאגיד, יש מאגיד דבר רב ליעקב, אבל זה גם כן, זה שמועות, זה לא ספר סדור כזה של... זה באמת חידוש גדול, שאת את העולם של עבודת השם מכניסים לתוך ספר. אבל היום נלמד קצת את ההקדמה שלו ונבין למה זה באמת בעייתי. למה זה באמת בעייתי להכניס את העולם של עבודת השם לתוך ספר. שזה ביטוי, לא זוכר של מי, שאומר שזה פלא גדול, איך הוא הצליח להכניס אל כזה גדול בספר כזה קטן. מה? לא, ספר, עכשיו ספר קטן. ביחס לאל לפחות. בסדר, אז בואו נראה שזה כמובן גם, זה גם אומר משהו על החידוש הראשון שלו. זאת אומרת, ברגע שאתה כותב ספר סיסטמטי, שיטתי, עם תובנה מההתחלה עד הסוף, אתה בוודאי בוודאי יוצר פה איזה תנועה אחרת מאשר התנועה הרגילה של תלמיד שמגיע לרב והוא מדליק אותו בעבודת השם, נכון? אבל תכף את זה נראה בהקדמה. אז אנחנו מתחילים לעוד הקדמה, עוד משפט אחד, שהספר הוא שיטתי מאוד, מובנה מאוד, אבל עם המון המון הערות אגב. ראינו את זה גם בגירת התשובה, אבל פה זה לפעמים עוד יותר. אז שניים, שלושה פרקים עוסקים באיזה נושא, שרק דרך אגב הוא מוזכר, ודרך זה אנחנו נסביר את מה שהוא אמר. קיצור, אז נראה בלימוד שלנו, נתחיל רגיל, ויכול להיות שאת הסוגריים נעשה באופן אחר. הסוגריים לא מופיעות, אבל אתה מבין תוך התוכן שזה ככה. תסתכלו בעמוד של הראשון של הזה, בסדר? רק לראות איך הוא הגדיר את הספר הזה. ספר ליקוטי אמרים, חלק ראשון, הנקרא בשם ספר של בינוניים. איך זה מחמיא לך שקוראים לך בינוני? כנראה שכן. מה? לפי הגדרה של בעל התניא. טוב, אני מבין שחלקכם כבר בפנים. אז תכף, מה זה ספר של בינונים? תכף נראה את זה בפרקים הראשונים. מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נשמתם עדן. אתם מבינים שהוא לא כתב כלום, הוא רק ליקט. בסדר? בעל התניא, לפי הגדרתו, הוא לא שום דבר, לא. רק ליקט ממה שכתבו לפניו, קצת מפי ספרים וקצת מפי סופרים. אני כמובן שאנחנו קוראים את זה, אנחנו מבינים שזה בענוותנותו הרבה, אבל הוא חש ככה באופן מהותי. זאת אומרת, הוא הבין שהוא רק אוסף. מיוסד על פסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. תזכרו את זה שזה התכלית של הספר הזה. בסופו של דבר לא לומדים את הספר הזה בשביל לדעת כל מיני דברים, אלא התכלית של הלימוד פה, הכל מיוסד על הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. שבן אדם לומד תורה, שבן אדם סליחה, שבן אדם ניגש אל המצווה, כי המצווה הזאת אשר אנכי מצווך היום לא נפלטי ממך ולא רחוקה ממי, לא בשמיים ולא בעבר לימי, כי קרוב אליך הדבר מאוד. הרבה פעמים אנשים ניגשים לעבודת השם וזה נראה להם משהו שהוא גדול מעליהם. הספר הזה מיוסד על הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ולבבך לעשותו. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם. אז החידוש הראשון הוא שהספר הוא ספר שעניינו, בסופו של דבר, נגיד, למדנו טוב את הספר, אז אחר כך אנחנו מצליחים לעבוד את השם יותר טוב. זה התכלית של הספר הזה. הוא לא בא לתת לנו עוד איזה השכלה ותובנה על מה שכתב אחד מהוגי הדעות היהודיים החשובים שחי בסוף המאה ה-18, אלא לתת לנו את הדרך לעבודת השם, וזה יהיה האינדיקציה שלנו אם אנחנו לומדים כמו שצריך. בסופו של דבר הסימן למימוש זה לפי ההגדרה שלו, כי על הפסוק הזה זה מיוסד. אז זה מיוסד על הפסוק הזה, אז מי שלומד אמור לראות את הדברים האלה בתוכו. אפשר ללמוד את זה מבחוץ. מי שיתעקש יכול רק להיבחן על התניא, מקבלים על זה גם מלגות עכשיו, מפורסם פה המלגות הזה. בסדר, אז אפשר גם רק להיבחן, זה בסדר. באמת, אם שואלים אותי, הייתי עושה את הבחינה באופן אחר. זה כאילו, יש להם עד ציון 90 ומעל ציון 90, זה כאילו מקבלים יותר כסף. אפשר כאילו, מה? משהו כזה, נכון? 80? טוב. אפשר כאילו להיכנס לאיזה חסיד שיחכה בסוף התקופה. אם למדת הגרת התשובה מאלול עד עכשיו, עכשיו בוא תגיד לי מה יצא, כאילו, כמה שברון לב יש לך. כמה תשובה הילאה יש לך, איך אתה בדבקות, איפה התפילה שלך, האם שאתה מגיע לפסוק ואהבת, אתה אומר אותו באמת לאמיתו מאום כדליבה, בואו נעשה מבחן, כי כמו שצריך, מבחן בחסידות. אז לא שמה, לא שמו בצאתי, מה?
מה זה למעלה כתוב שם?
אחד
שלישי,
כובש
של
דרום, שם נשמע. האמת שאני לא יודע, זה נראה לי מאוחר יותר, זה לא... מה
זה? זה לא החידוש קצת של חב"ד?
מה?
ברגשורת על הספר, אז אתה יכול להיבחן על...
נכון, נכון. אז יש פה הקדמה, תדון בדבר הזה. הרי זה הסיפור. זה הסיפור של כל דבר שעובר מתורה. ברגע שאתה רואה, אם הייתי אומר עכשיו, חברים יקרים, יהיה לנו שיעור, שבוע הבא אני לא אוכל להגיע מאילוצים משפחתיים, יחליף אותי יהודי חשוב, נקרא שניאור זלמן מלאדי, הוא מגיע, הוא יחליף אותי. נראה לי שנכון, יש פה סטדיון בנצרת עילית, נכון? הוא איתך, ברגע ש... מה קורה? הייתי יכול כאילו... יש איזה חיות מיוחדת שאתה נמצא איתו, זה משהו חי. כל דבר ברגע שהוא הופך למילים כתובות לטקסט, אז הוא הופך להיות חומר, כן? זה האבסורד כאילו שיש יחידה. הבגרות במחשבת ישראל קוראים לה אמונה או תפילה. יש לך את החומר בתפילה. מה זה חומר? זה סידור. יש לך את החומר באמונה. ונתקלתי עם זה, הייתי רם בישיבה תיכונית, לכן שכנעתי את התלמידים שלי לעשות שתי יחידות ספרות במקום מחשבת ישראל. גם שם זה אמורים לעשות מהחומר רוח. אבל אין מה לעשות, בסוף שזה נכנס לתוך אותיות, יש את ה... כן, אתה צודק, זה באמת כשל מובנה, בעייתי, כל דבר יכול להפוך. עם הבעיה הזאת הוא יתמודד תכף נראה בהקדמה. וצריך לברך היטב איך הוא קרוב מאוד, כי הרי באופן... פשוט בן אדם מבין שעבודת השם זה משהו מאוד רחוק, הוא שמע על כמה צדיקים, הוא קרא סיפורי צדיקים על התנאים והמוראים הקדושים וגם על כמה מגאוני ישראל בדורות האחרונים, אבל זה נראה לו רחוק מאוד שאי פעם הוא יהיה צדיק, שדבר השם והמצווה הזאת תהיה אליו קרובה. ובוא בא ספר התניא להגיד, לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה. פה הוא רומז לגמרא ב... אני זוכר איפה, על רבי יהושע שאומר, מעולם לא ניצחני אדם חוץ מאישה, תינוק ותינוקת. והתינוק, זה היה סיפור שהוא בא אליו, אמר לו מה הדרך לעיר, אמר לו אתה רוצה דרך ארוכה וקצרה, או קצרה וארוכה, מה הייתה קצרה? אז הוא אמר לו מפה, הוא הלך, באמת הייתה דרך קצרה, אבל בסוף היה גינות, פרדסים, קוצים, ברגנים, לא זוכר מה. עשה רוורס, חזר חזרה, הוא אמר, לא אמרת לי זה דרך קצרה, אבל לא אמרתי לך זה דרך ארוכה. אז הוא אומר לו, איפה? זה הלך מסביב, בדרך המלך עד שהגיע לשם. קצת יותר רחוק, אבל בטוח מגיעים. דרך קצרה, אם אפשר להגיד בהבנה שלנו, אפשר להתלהב בעבודת השם ולהרגיש שהנה אנחנו, זה קרוב מאוד. היינו באיזה מקום שהלהיבו אותנו ומישהו נתן איזה נאום חריזמטי בצורך שלנו להתפלל ולעבוד את השם ולנצל כל דקה מזמננו. ככל שהחריזמה יותר גדולה, אז זה מצליח להלהיט יותר את האנשים, וזה מקום מסוכן. או ברגע שהם מלהיבים ברגש, ומצליחים לעשות איזו התלהבות, לא תבין אותי לא נכון, אני בעד הדברים האלה, אני אוהב אותם, הם מחיים. יש על האדמו"ר הזקן גם ביטויים הפוכים. סיפרתי לכם שמישהו, שמעתי לא זוכר ממי, שמישהו בא, מהערבית שמאייר מורגנשטיין, סיפר שמישהו בא אליו ואמר לו, שהוא לומד ומתבונן וזה לא, הוא לא מרגיש שזה מחיה אותו, אז הוא אמר לו שבלי ניגון זה רק חצי.
לא היה
היום
ניגון.
מה?
לא היה היום ניגון.
אנחנו היום עושים חצי. אבל החצי השני, זאת אומרת, ניגון... ניגון בלי הזה הוא פחות מחצי. במובן הזה הוא אומר זה דרך קצרה וארוכה, יכול להיות שזה מדליק מאוד ויש הרגשה של חסידות ושל התלהבות ושל השתוקקות, אבל זה דרך קצרה במובן הזה שלפעמים אתה, זה נגמר, ואז אתה אומר, אז מה היה? מה נשאר מזה? אתם מכירים את החוויה הזאת שמביאים בפעמים או שיחות חריזמטיות, או איזו התלהבות, איזו חוויה, ועולם הרגש נסער, והתחושה שזה החסידות, היא בעצם מוזילה מאוד את החסידות, ומשאירה אותה ריקה. כי אחר כך אתה אומר, רגע, לא נשאר מזה כלום. בעצם, אם אנחנו נלך כמה דורות אחורה, אז הרמח"ל כותב את זה בתחילת מסילת ישרים, שאנשים שרוצים חסידות, אז זה היה עוד לפני הבעל שם טוב הרמח"ל, אבל כשאנשים רוצים חסידות, אז הם הולכים לעשות כל מיני דברים, קוראים תהילים, ואז אנשים החכמים אומרים, סתם כאילו, זה מין כזה התלהבות כזאת, זה מין פולקלור כזה, זה יכול להיות שזה יפה וזה נחמד, אבל אין, לא נשאר מזה משהו, זה דרך ארוכה והקצרה, ארוכה והקצרה שהוא סופו של דבר. טוב, זה הקדמה שלא נתוסף פה, הגיע את התשובה ויגרות הקודש, כל אלה חברו יחדיו על ידי מרנה ורבנה, שלמה זלמה וכו' וכו'. יש פה כל מיני הקדמות וכל מיני הסכמות, עליהם אני רוצה לדלג ולקרוא את הקדמת המלקט. בסדר? הקדמת המלקט, ויגיר את השלוחה לכללות אנשי שלומנו, תרם צורנו ויחיים. מה זה אנשי שלומנו? למי הוא שולח את זה?
חסידים.
חבדניקים שלו. חסידים שלו, זה מה שנקרא אנש, זה אנשים שלנו, בסדר? אנש, אליכם אישים אקרא, שימו אליי רודפי צדק מבקשי השם, וישמע אליכם אלוקים למגדול ועד קטון, כל אנשי שלומנו ומתימתנו סמוכות שלה, איש על מקומו יבוא לשלום וחיים עד העולם, לא יודע מה זה, אמן כן יהיה רצון. הנה מודעת זאת, כמר גלה בפומי דה אינש בכל אנש, למור, כי אינה דומה שמיעה דברי מוסר לראייה וקריאה בספרים. זה לא...
נצח סלע ועד.
אינה דומה שמיעה דברי מוסר לראייה וקריאה בספרים. למה? שהקורא קורא לפי דרכו ודעתו, לפי השגת ותפיסת שכלו באשר הוא שם. ואם שכלו ודעתו מבולבלים ובחשיכה התהלכו בעבודת השם, בקושי יכול לראות את האור כי טוב הגנוז בספרים. אף כי מתוק האור לעיניים ומרפא לנפש. אז תקלה ראשונה זה, שמי שקורא בספרים, הוא קורא עם הכזה את מוח שלו.
כמו
הוא
כתב את זה.
תכף. זה מין התנצלות כזה, שהוא בא לכתוב. כן, באמת, אני חושב שזה... הוא מרגיש בפער הזה, מה שהרוי אמר מקודם, זה כאילו, יש פה בעיה באמת לכתוב את זה. אז הוא מסביר את, את הקושי הגדול לכתוב. באמת, למה... אינה דומה, אני אומר, באמת גם זה היה חידוש בסופו של דבר. לא היה ספר בחסידות לפניו, אז זה היה... אז הקורא, הוא בסך הכל קורא מה שיש לו, גם מבחינת... דרכו ודעתו, יש לו את הנישה שלו, את האופן שבו הוא לומד. אתם יודעים שכל בן אדם בסופו של דבר קולט את הדברים לפי האינטרפטציה שלו, לפי הצורה שבו המוח שלו עובד, לפי מה שעכשיו מעניין אותו, מסקרן אותו, אז ככה הוא גם עובד המבנה התודעתי שלו. אז כל מה שהוא לומד, הוא לומד על הדרך הזו. ככה הדברים נקלטים אצלו. אז זה בעיה אחת. וגם, אתה יודע, לפעמים שכלו ודעתו מבולבלים, בחשיכה התהלכו, אז ספר... לא מצליח להעביר את התכנים באמת. שאני עומד מולך ואתה יכול לשאול אותי, אני מסתכל על העיניים שלך, אני רואה אם אתה מבין או לא מבין, אם יש לך איזה קליק כזה בעיניים שאנחנו רואים שאנחנו מבינים אותו דבר, אנחנו משוחחים בינינו, אם אני מכיר אותך אז אני גם עוד יותר חזק מזה, אז אני יודע מה אתה ומה אתה שואל ומה לענות לך. אנחנו משוחחים בינינו בעבודת השם, אז אני יודע את המגבלות השכליות שלך, את העולם הנפשי שלך, אז השיחה היא שיחה אליך בדיוק. אני מכוון את זה בדיוק אליך. זה נכון שהכי טוב זה שיחה אישית. יש אפשרות כזאת גם. חסידות יש תוועדויות ויש יחידות. יחידות זה כניסה אישית אל הרבי. הרבי מכיר כל חסידיו היטב היטב. קלעים לפעמים של הדברים האלה. עד כמה הוא יודע ומכיר את כל החסידים. זה אחד מהעוצמות שלו. יש חסידויות, חצרות גדולות מאוד, הרבי מכיר את החסידים, ולא רק מכיר בשם ובזה, אלא מכיר ממש. לא כולם ככה, אבל יש מקומות כאלה. אבל אז התקשורת היא ישירה יותר. כשאני קורא את זה דרך ספרים, אז זה דרך השכל שלי, והוא מוגבל. ובר מן דן, חוץ מזה יש עוד בעיה. הנה ספרי העירה בנויים על פי שכל אנושי. מה זה ספרי העירה שבנויים על פי שכל אנושי? מה אתם מבינים? כנראה שיש ספרי העירה שבנויים על שכל אלוקי. כן? תכף נראה את ההבדל ביניהם. אבל ספרי העירה בנויים על פי שכל אנושי. כלומר שתלמיד חכם גדול ישב וכתב ספר, ספר בעירה. כתבו ספרים כאלה. כן? חלק גדול מהספרים שכתבו תלמידי חכמים, אז אמרו עליהם שהם כל כך עליונים שהם נכתבו ברוח הקודש. יש דבר כזה. אבל אנחנו יודעים שיש ספרים שנכתבו, בטח אם נכתבו ממש, אתה רואה בהיגיון פילוסופי כזה. בוודאי אינם שווים לכל נפש. למה הם לא שווים לכל נפש? נגיד ספר כמו פסילת ישרים או חובות הלבבות. אז הם לא שווים לכל נפש. למה? כי אין כל השכלים והדעות שוות, ואין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר ממה שמתפעל שכל חברו. יש מישהו שלא התחבר פעם לאיזה ספר פה? לאיזה ספר לא התחברת? זה לא לשון הרע עליו, זה רק עליך. לא זוכר. קורה, נכון? היית, גם בשיעורים יש כאלה, יש רב שאתה זוכר ללמוד ממנו, ויש רב שלא. זוכר לא במובן שזה בעיה שלך. יש איזה קליק, יש איזה משהו, אתה אומר, הוא מדבר בתדר שלי. ולא לא תמיד. יש ספרים, גילוי נאות, הבאתי את הדוגמה של חובות הלבבות. לא למדתי את הספר הזה, פתחתי, ניסיתי, לא יודע, לא, זה לא שלי. חברת או לא? לא. בסדר. אה? חצי ספר? הרבה זמן לקח לכם, כל הכבוד. כל הכבוד, לא יודע. לא, באמת, אני זוכר שפעם אחת, כשהוא קצת יותר ספרי אמונה, עשינו עם הרב ויצמן, איזו חבורה שקבענו כל מיני דברים שצריך גם וגם וגם, זה מין חבורת אשכולות כזאת, שאתה לומדים אצלו חבורה בגמרא, לומדים שיעור בפנימיות ואורות הקודש בחבורה, ואז צריך, אתם מבינים, כאילו עשו מזה כל מיני, ואז היה איזה אחד כזה שהוא אמר, וגם ספרי מה, כאילו, אז ניסינו כאילו להקיף את כל, אז הוא אומר, וגם ספרי אמונה של ראשונים, אז כאילו מה הוא אומר, אמונות ודעות, רס"ג. עכשיו הוא היה מאוד אכפת לו מהספר הזה, אין לי, זה לא, אני כאילו לא אומר, לנו זה כאילו לא בא בטוב באותו זמן. זכותו כאילו, אם זה עניינו, אבל כאילו הרס"ג כותב על דרך פילוסופית של, 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 של תקופתו, שהוא חי בבבל. זה סגנון מסוים שיכול להחיות אנשים שזה מחיה אותם. יש אנשים שמתחיים ממשהו אחר. יצא לי לשמוע בן אדם, יצא לי אחרי זה, למדתי ממישהו שלמד לימד רס"ג. אז להגיד לכם שמאז זה נמצא אצלי ליד המיטה לפני השינה אני קורא, אבל כשאתה קורא את זה ממישהו שזה מחיה אותו, לפחות אתה אומר, תשמע, יש פה משהו, זאת אומרת, אני שמח על העושר הזה, אני שמח. אני אומר שבן אדם יהודי, סתם בשביל מה שקוראים היום ארון הספרים היהודים, אני מסתכל על זה ברובד העמוק שלו, היה יהודי מרכזי מאוד בתולדות עם ישראל, רס"ג, כדאי להשקיע בזה, אתה משקיע בדברים קצת פחות חשובים בחיים שלך, יש ספרים, כרכים עבים כאלה, מתורגמים מאנגלית, שיצאו כבר שבע כאלה שקראת, אז אתה יכול להשקיע גם, זה לא כאילו, זה בסדר כאילו, זה מעשיר כאילו, אבל עובדה שזה ברמה של להחיות, מה שהוא קורא כאן, מתפעל ומתעורר, אין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר ממה שמתפעל שכל חברו. אז איך אני יכול לכתוב ספר ולהגיד לכם, זה הספר בעבודת השם. זה ספר למי שזה מתאים לו. עכשיו, כשאני מסתכל אליך, אז אני אומר, אוקיי, עכשיו אני אתרגם את זה אליך. מה מתאים לך? אני מכוון את זה. אנחנו מנהלים שיח, תקשורת, אני רואה אותך בעיניים. אני מכיר אותך, אז אני אומר, אוקיי, אז בוא נכוון את זה אליך. נראה. ל, 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 מה, אם יש כזה בן אדם שיכול להחליף גם שפות, אם בן אדם יכול להחליף שפות, אז הוא יכול לתרגם את זה לכל אחד. לפעמים הוא אומר, תשמע, אני שומע את השאלה שלך, יש לי תשובה טובה בשבילך, תלך לבית מדרש הזה, יש שם יהודי שיוכל להחיות אותך, זה בדיוק בשבילך. יש גם אנשים שאומרים, תשמע, אנחנו לא, זה לא התדר שלך, זה מה שאתה רוצה, מי שיתן לך את, את המנה שלך, זה שם. ובספרים, אתה לא, אז הבעיה כי לכתוב ספר, כי אתה לא יודע מי תופס אותו. כמו שאמרו חז"ל, גבי ברכת חכם הרזים על 60 ריבו מישראל. מה שאין דעותיהם דומות זו לזו. וכמו שפרש הרמב״ם זל במלחמות שם, בפירוש הספרי גבי יהושע שנאמר בו, איש אשר רוח בו שיכול להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד וכו'. ברכת חכם הרזים, מה זה חכם הרזים? ברכת חכם הרזים זה בגלל שאין דעותיהם דומות זו לזו. אז יש 600 אלף מישראל, והקדוש ברוך הוא בגאוניותו, הוא מצליח להכיר את התכונה הפרטית של כל אחד ואחד שיוצרים בסך הכל את הקהילה הגדולה הזאת של 600 אלף. שזה ישות אחת שלמה, 600 אלף, זה פרשת שבוע, 600 אלף, יצאנו ממצרים, זה ישות, כן, יש מספר הזה חזר אחר כך גם במניין, במדבר, ואחרי זה עוד פעמיים, ככה מספרים, לא בדקתי, אבל מספרים. 600 אלף. יהודים היו פה בתשח, ככה אומרים. זה מספר שמדבר על הכללות שלנו. מישהו אמר לי שגם היה 600 אלף חיילים בששת הימים. זה כבר נראה לי. הלכת עם זה עוד שלב בלי לבדוק, אבל בסדר. בכל אופן, 600 אלף זה יחידה אחת שלמה, והיא בנויה ממלא מלא אנשים שיש להם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא חכם הרזים, הוא יודע את מה שנמצא בתוך כל אחד ואחד, הוא יודע כאילו איך לדבר עם כל אחד ואחד. מה שהרמב"ן כותב שם במלחמות, על דרך האפשר, שאפשר לברך חכם הרזים גם על תלמיד חכם כמו יהושע, שעליו נאמר איש אשר רוח בו, שיודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. אז יש כאילו איזושהי אפשרות כזאת לדבר בשפה שהיא מתפרטת לכל אחד ואחד, אבל זה אנשים שכותבים על פי שכל אנושי, זה לא מספיק. ולכן ספרים זה בעייתי במובן הזה. מי שקרא פעם ספר ולא התחבר, זה הגיוני. זה בסדר, זה לא בעיה בו. אם הוא לא יתפעל ממנו. איזה ספר אתה לא יכול להגיד שאתה לא מחובר אליו? מה? תורה? גמרא? משנה? נכון, יש ספרים שהם אוניברסליים. הרב שטיינזל סבר בשביל לא להיות שנייה. אתה חבדניק. תכף תראה למה אתה חבדני. הרב שטיינזלץ אמר שבשבילו להיות עם הארץ אז צריך לדעת, לא בשביל להיות תלמיד חכם, רק בשבילו להיות עם הארץ אז צריך לדעת רק ארבעה ספרים. תנ"ך, ש"ס, שולחן ערוך וזוהר. זהו, אם אתה יודע את ארבעת הספרים האלה אז אתה לא, אז הבן שלי הוא לומד שם במקור חיים אצלו, אז הוא אמר גם לגיל שלנו, כאילו את ארבעת הספרים, מה הוא התכוון לשאול אותו? על הזוהר, הוא אומר, כן, אבל בסדר הזה. בסדר, עכשיו, ארבעת הספרים האלה באמת יש... מה? כן, אני חושב ש... תראה, טניה אולי לא, אבל כתבי ארי בוודאי. הם גם כאילו אוניברסליים, אוניברסליים. נהיו אוניברסליים בשנים האחרונות, אבל הם כאילו מקיפים. הם התקבלו בכל כספר יסוד. במובן הזה הספרים האלה הם מכילים את התורה שנכתבה ברוח הקודש. בוא נתקדם קצת, אלא אפילו אני מזכיר את המשפט הקודם, ספרי היראה בנויים על פי שכל אנושי, פה 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 פה, אפילו בספרי העירה אשר יסודותם בהררי קודש, מדרשי חז"ל, אשר רוח השם דיבר בם ומילתו הלשונם, אז זה רוח הקודש, זה רוח השם שם מופיע, אתה לא יכול להגיד, אני לא מתחבר. זה נכתב ברוח הקודש, אתה שייך לזה. ואורייתא וקודש בריך הוא כול אחד. הקדוש ברוך הוא מופיע דרך התורה. וכל 60 ריבו כללות ישראל ופרטיהם עד ניצוץ קל שבקלים ופרטי ערך שבימינו, כל אחד מה600,000 שאצלנו, שבימינו בני ישראל, כולון מתקשרן באורייתא, ואורייתא היא המתקשרת אותם לקדוש ברוך הוא, כנודע בזוהר הקדוש. אז לכאורה בזה, זה אמור להיות מתאים לכולם. אז אם אני רק כותב לך את מה שנאמר בספרים האלה, אז זה היה מספיק. בכל זאת גם זה לא מספיק ספר. למה? למה גם הספרים האלה לא מספיקים? הרי זה דרך כללות לכללות ישראל. זה נכון לכל עם ישראל, אבל אני באופן פרטי, איך אני מוצא את עצמי שם? ואף שניתנה התורה להידרש בכלל ופרט, ופרטי פרטות לכל נפש פרטית מישראל המושרשת בה, הרי אין כל אדם זוכה להיות מכיר מקומו הפרטי שבתורה. בסופו של דבר זה נכון שאני יודע את החלק שזה אמור להיות מתאים גם לי, אבל היכולת שלי לדעת ולהכיר את החלק הפרטי שלי בתורה, ואיך אני לוקח מתוך התורה את החלק שלי, אז זה דבר שלא כל אדם זוכה להיות מכיר. ואם אתה מתייעץ עם מישהו ברמה האישית, אז הוא מצליח לזהות את השביל שלך. עכשיו, השביל שלך בתוך התורה הוא לא בטוח שזה השביל שלו, אפילו בשס. והראיה, הראיה הכי פשוטה, מלא מחלוקות. זאת אומרת שיש שם כמה שבילים. והנה, אף בהלכות איסור ויתר הנגלות לנו ולבננו, מצאנו ראינו מחלוקת תנאים והמוראים מן הקצה אל הקצה ממש. ואלו ואלו דברי אלוהים חיים, לשון רבים, על שם מקור החיים לנשמות ישראל הנחלקות דרך כלל לשלושה קווים, ימין ושמאל ואמצע, שהם חסד וגבורה ותפארת, רחמים, קו האמצעי. ונשמות ששורשם ממידת החסד, הנהגתם גם כן להטות כלפי חסד להקל. כנודע. הפסיקה השונה של רמה, מרים גבה. הנה, עכשיו זה נודע גם לך. כן, אז יש איזו אפשרות בפסיקה, אתה רואה שמי שמקל, אומר פה בעל התן, זה קשור לשורש נשמתו. היכולת לעשות לשיטתו עמוק, אתם יודעים מה זה לשיטתו בשס? אומרים משהו, זה לשיטתו, לשיטתו יותר עמוק זה לשיטתו בשורש הנשמה. כן, אומרים, רב שמעון פסק ככה, זה מפורסם, רב שמעון ורבי יהודה, מכירים ותחת למד... מה?
בישיבה קוראים זה
אליבה. אליבה, כן, אליבה. חידוש, אפילו לפעמים אפשר ללמוד אליבה דה הלכתה. גם הלכתה יש לה אליבה, כן? מה? בסדר, בסדר. לא, מה אתה מתכוון אליבה? מה שאומרים פה אליבה, למה מתכוונים?
אני שיעור על זה לא מזמן, אז הרב חילק שאומר שלשיטתי זה, לא יודע, לפי עיקרון מסוים לאורך השס, אז אליבה זה רואים לפעמים עיקרון שיותר נותן מקום נפשי או רוחני.
אליבה מלשון לב.
כן. דוגמה, אם זה רש לקיש, למדנו רש לקיש, אז ראינו את זה כלפי היחס לתשובה ולא.
אוקיי, אז זה הכוונה, שזה רש לקיש, כאילו, זה העולם הנפשי שלו, אז מובן שזה מה שהוא יגיד. צריך להיזהר בזה, כי תלמידי חמים יכולים להפתיע אותנו, הם לא חברי כנסת. זאת אומרת, אתה לא יכול, אני אומר לך עכשיו שיש מחלוקת גדולה לגבי התקציב הקרוב. נכון שאתה יכול לכתוב לבד את הנאום של שני הצדדים? על פניו, נכון? עכשיו זה כאילו אני אומר את זה לגנותם, אבל בעצם זה אומר שהם עקביים. אני אומר את זה באמת, כאילו במקום הטוב של החברי כנסת. זאת אומרת, מישהו סוציאליסט. אז לכתוב, זה הליך רימות. יש לה איזה אג'נדה. ברור לך כאילו מה היא תגיד, ומה מה יגיד מולה. הקפיטליסט, בנט, עכשיו זה בסדר, זה גמור שיש לשיטתו, אתה מבין את זה שיש לו איזה כיוון, אבל בתלמידי חכמים יש לפעמים, התורה יכולה להפתיע אותנו, וגם אנשים יכולים להפתיע, כי זה לא חד ערכי, יש ימין, יש שמאל, אתה מהאלה, הוא מהאלה, אתה רואה שפתאום זה מתחלף, פתאום רבי שמעון פוסק לא כמו ש... אז איך יכול להיות שהוא לא פוסק כמו שאנחנו מצפים ממנו? התשובה, יכול להיות, הנה אתה רואה שזה יכול להיות, מה?
אני חושב שזה לא בגלל שהוא לא פוסק כמו שאנחנו מצפים ממנו, אלא בגלל שהוא לא
זהו, המוטיבציה שלך בטח להבין את התנאים הקדושים, אבל גם את האנשים שמולך, זה שהוא לא עקבי, זה אומר שהוא מורכב, זה לא אומר שהוא זגזגן. כן, זה בסדר. אבל מה שאני אומר, זה תמיד בא ממשהו, מתוך איזה עולם פנימי. העולם של הנגלה הוא רק הגילוי של העולם הפנימי. אז ממילא מובן שהמחלוקות הן גם כן בתוך הנגלה, בתוך הדברים שנכתבו ברוח הקודש, גם שם זה. ועל אחת, כל שכן וקל וחומר, בנסתרות להשם אלוהינו. דאינון דחילו ורחימו במוחה וליבה דקול חד וחד לפום שיעור הדילי. לפומה דמשער בליבי. כמו שכתוב בזוהר הקדוש על הפסוק, נודע בשערים בעלה. אם בנגלה זה ככה, אז בניסתר, נסתרות להשם אלוקנו, בדחילו ורחימו, באהבת השם שלך. כל אחד משהו משער בליבו, משהו מצליח לפי הבנתו לקלוט, זה בוודאי אלף שבילים שאתה לא יודע בדיוק מה זה. לכן אין תחליף בסופו של דבר, אם אתה רוצה את התורה שלך, אתה צריך להכיר אותך טוב, ואתה צריך שהרב יכיר אותך טוב ויתן לך את ההדרכה. הרב קוק כותב בתחילת מוסר אביך, שאי אפשר לצאת ידי חובת, ידי חובת, לא, אין פה חמישייה, זה כבר ראינו את התקלה הזו. אי אפשר לצאת כלל ידי חובת, ידי חובה בלימוד העירה, אם לא שיסדר לעצמו ספר לעצמו בלימודים הדרושים לו בזה. אין שום אפשרות ללמוד, זה כאילו, אתם מבינים מה זה אומר, שהוא כותב את זה בהקדמה לספר שלו, זאת אומרת, אתה צריך לסגור ולכתוב ספר חדש. כי אתה, זה אתה. אם אתה עוד לא מספיק אינטליגנט, לא מספיק מוכשר בשביל לכתוב את הספר שלך, אז מי שילמד אותך, ילמד אותך. ויודע מי אתה. עד כאן נראה שלא צריך לכתוב את הספר הזה. ובאמת, החסידות הייתה בנויה על מערכת יחסים בין רב לתלמיד. ברור שהמאגיד, מה שהוא נתן לבעל התניה, ומה שהבעל שם טוב נתן למאגיד, כל אחד הוא חילק לו את מה שמתאים לו. הוא הכיר אותו. ככל שהרב יותר גדול, אז הוא גם הכיר יותר בדקות. אבל אפילו בוא נלך באופן הפשוט, סתם, כמו שאמרנו מקודם, אני מכיר את הבן אדם ואני נותן לו את המזון שלו, הוא גם יכול להגיב. אומר, לא הבנתי, לא בקטע, לא מבין את הדוגמאות האלה. מה הסיפור? אני לא, אתה יכול לפי התגובות, מה הוא אוכל ומה הוא לא אוכל, אתה לא יכול להמשיך לתת לו מזון שהוא לא מתאים לו. אין לכאורה תחליף לדבר הזה, והספר הוא תמיד נשאר שאני לא יודע מי נמצא מולי. שאלתי פעם חבר שלי, כאילו שהוא עושה הופעות, אז הקהל מולו, אז הוא מצליח לתקשר, אבל כשהוא מוציא דיסק, הוא לא יודע מי ישמע, כאילו הוא עמל בשביל אנשים שהוא לא מכיר, אדם שמוציא ספר. זה מחמיא לו מאוד שאנשים מחזירים אליו, מתקשרים אליו, אומרים, קראנו את הספר שלך. אז אבל הוא כותב כאילו לאוויר, חבר שלי, מכירים אותו, הרב יובל. הוא כותב, הוא מלחין, הוא מוציא, אז זה יוצא כאילו החוצה. אתה לא מנהל תקשורת עם האנשים שמולם, אתה לא יודע, מישהו אומר לך, תשמע, נהניתי, לא נהניתי, הייתי מישהו מחזיר, כאילו, לפעמים מחברים, כותבים, בהתחלה מבקשים, אתם מוצאים טעויות, תגידי לי, או שסתם, גם אם לא מצאתם טעויות, תדברו, אני פה, אני חי, כאילו, אני נמצא פה. אפשר עוד לדבר, כאילו עוד 90 שנה אני לא יהיה כאן. בספר תמיד זה נראה משהו מת. כן, יאריך ימים השם בטוב את ימיו של הרב שטיינזלץ. כבר יהודי שהספיק לעשות כמה דברים בחיים שלו, יש לו, אומר שיש לו תוכניות לעוד 70 שנה בערך, אז באמת עם ישראל צריך אותו, אבל אני אומר, תלמידים שלי שאני אומר להם, ספר להם שהרב שטיינזלץ, מה הוא חי? כאילו, יש גמרא שטיינזלץ, זה כמו גמרא וילנה, זה שם של איזה, הם לא מאמינים שמאחורי הספר, עכשיו, באמת באיזשהו מקום, ברגע שהוא כתב את זה, הוא כאילו נתן את החיות שלו על הדיו ונעלם. עכשיו, בן אדם יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה, כאילו. וגם הוא לא יכול להגיב עד הסוף. אז הכתיבה במובן הזה היא מאוד בעייתית, בטח אם אתה מדבר על מקום שיקח אותך בעבודת השם. עד כאן דברי ההתנצלות. אך אך ביודעי ומכיריי כאמינה. טוב, אני כותב לכם, אנשי שלומנו, אתכם אני מכיר. האיגרת הזאת כתובה לידידיי, שאותם אני מכיר טוב טוב. ולכן זה סיפור קצת אחר. אם אני כותב איגרת פעם במילואים, הייתי כתבתי איגרות לכיתה. כיתה שלי, למדתי בישיבה תיכונית, וכתבתי, עכשיו, אז אני יודע כאילו לכוון, אני ביודעי ומכיריי כאמינה. זה קצת יותר קל, שאתה מכיר את האנשים. הם כל אחד ואחד מאנשי שלומנו שבמדינותינו וסמוכות שלה, אשר היה הדיבור של חיבה מצוי בינינו, וגילו לפני כל תעלומות ליבם ומוחם בעבודת השם התלויה בלב. אליהם תיתוף מילתי ולשוני את סופר בקונטרסים אלו הנקראים בשם ניקוטי אמרים, מלוקטים מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נשמתם עדן, המפורסמים אצלנו, וקצת מהם נרמזים לחכמים באגרות הקודש מרבותינו שבארץ הקודש תיבנה ותכונן. הייתי איתכם, דיברתם איתי, נכנסתם לי לחדר, שאלתם שאלות, אנחנו יודעים, זה לא כאילו שאני כותב לשוק. מה? או, יש כאלה שאומרים שכל אחד ואחד מאנשי שלומנו זה כוונה את אשר ישנו פה ואת אשר אימנו פה היום. כל מי שאי פעם יהיה חבדניק, לכן אני אומר שזה ספר יסוד, אתה כאילו שייך לחבר'ה שהוא כותב אליך, בשבילך זה ספר יסוד. אבל בואו נתקדם קצת. וקצתם שמעתי מפיהם הקדוש ביותם פה אימנו, וכולם עם תשובות על שאלות רבות. מה שואלים חסידים את הרב שלהם? בשביל מה הם באים? מה?
בשביל הכל.
אשר שואלים בעצה כל אנשי שלומנו דמדינותינו, תמיד כל אחד לפי ערכו לשיט עצות בנפשם בעבודת השם. אתה רוצה שאלות על רפואה? לא אצל האדמור הזקן. יש איזה איגרת פה בסוף שהוא אומר שלא היה דבר כזה שבאים להטריד חכמי ישראל בכל מיני שאלות כאלה על מה הפרנסה ועל הזה, מה?
לפי מה שאני יודע, בסוף חייב עוד דווקא כן קיבל.
כן, יכול להיות, זה אני לא מכיר, לפחות מה שהוא כותב פה, מה שהוא כותב באיגרת הקודש, מה? בואו דברו על מה שבאמת חשוב, כן? סיפרתי לכם פעם, זה הקוצקר, פעם מישהו הגיע אליו, אמר לו שיש לו בעיה גדולה, צריך לתן את שתי הבנות שלו ואין לו כסף, אז הוא אמר לו, מה הבעיה? תתפלל. אבל כן, אבל שמעתי שהרב יודע להתפלל, אני לא יודע להתפלל כמו הרב. מה, אז יש לך בעיות יותר רציניות, ובוא נדבר על הבעיות הרציניות שלך. כאילו, באו אנשים להשית עצות בנפשם בעבודת השם. אז אני מכיר את החוויה הזאת, ואת המגוון, ואת הפרטות, ואת הדיוק, מה כל אחד מפריע לו בעבודת השם. שזה דבר יפה וחשוב ומשמעותי שבין... חלק זה ציון, זה קריטי שהבן אדם בא בכנות אל הרב שלו ושואל שאלות, לא במה דעת הרב על ולא יש לחבר שלי שאלה באמונה, אלא בא רבי נחמן קורא לזה, זה וידוי בפני תלמיד חכם. רבי נחמן ממש דרש מהתלמידים שלו שיבואו להתוודות בפניו, למרות שזה יכול להזכיר לכם את השכנים שלכם מהר ממול, אבל העומק של זה שקשר אמיתי בין רב לתלמיד, זה שתלמיד לא בא לפה בשביל האינטלקט, אלא הוא בא לפה בשביל לעבוד, ובשביל לעבוד אתה צריך לתת את הלב שלך. תנו לי את הלב שלכם, אני אפוך אותו מלב אבן ללב בשר. זה נקרא ברסלב, לב בשר. זה תלמיד שבא ומוכן לתת את הלב שלו, אז עכשיו אפשר לדבר. אז אני מכיר והייתי הרבה ודיברתם, להיות, מה ברוך, למה אי אפשר להמשיך ככה? זה רעיון מצוין. למה לא להמשיך ככה? להיות, כי אין הזמן גרמה עוד להשיב לכל אחד ואחד על שאלתו בפרטות. משהו פרוזאי כזה, כי פשוט אין זמן, כאילו. ככה זה נשמע. כאילו, האילוץ של הזמן, אתם יודעים שהרבי בסוף ימיו, הרבי מלובביץ', הוא... קיבל יחידות רק בקבוצות. נכון? זה מצחיק, אבל כאילו, שתהיו בהתוועדות עם הרבי מלובביץ' או ביחידות, כאילו, ישיבת נצרת עילית הולכת לרבי מלובביץ', אז יש איזו תחושה של יחידות מאשר שיש בהתוועדות של מאות אנשים, נכון? זה כאילו, בכל זאת זה מצליח לעשות את זה אחרת. אבל אין אפשרות לעשות את זה בפרטות, וגם השכחה מצויה, על כן רשמתי כל התשובות, על כל השאלות למשמרת לאות להיות לכל אחד ואחד לזיכרון בין עיניו ולא ידחוק עוד להיכנס לדבר עם מי ביחידות, כי בהם ימצא מרגוע לנפשו ועצה נכונה לכל דבר הקשה עליו בעבודת השם, ונכון ליבו בטוח בהשם גומר בעדינו. צריך להבין שבסופו של דבר, מעבר לפתרון הטכני שאין לי זמן, אני אומר, יש לי מה לתת לכם, אני יודע איך אתם עובדים, אני מכיר אתכם. אם אתה אומר שזה ספר יסוד, זה כנראה גם מגיע אליך. זכותו של כל מי שיושב כאן להגיד שהתניה לא מתחבר. היו פה בטח כמה כאלה שפעם נכנסו ויצאו, מתאים להם, לא מתאים להם. זה בסדר גמור. אני מכיר ישיבות שלמות שלא היה אפילו חברותה אם הייתי מציע תניה. זה בסדר, כאילו. אבל, הוא אומר, במרחב שאני ראיתי, תן אמון שאני קלטתי את הנימים הדקים של של השאלות, את הסיפורים המורכבים של עבודת השם, ומזה אני כותב אוסף של תשובות. וזה לכאורה נראה שזה רק תשובות לשאלות, אבל בעצם שנראה את הספר הזה בגאונות מדהימה, הוא כותב ספר ארוך, יסודי, סיסטמטי, ששואל שאלה ועונה תשובה, ונותן מערכה שלמה על מבנה האישיות, מבנה הנפש, מבנה העולמות והאדם, ואיך עובדים ומה, איך עושים, איך מנהלים חיים רוחניים פה בתוך העולם הזה, איך חיים מוסריים, רוחניים טובים. אף על פי כן, הוא לא מתעלם מכל היה אפשר לכתוב את זה בספר, בסגנון של שאלה ותשובה, כל השבילים הדקים האלו הוא שם לב אליהם. טוב, עם הקושי של הרישה לא נמלט ממנו, כי בסוף זה ספר, ואנחנו, האדמור הזקן לא נענה לבקשתי להחליף אותי שבוע הבא, אז עדיין נשאר ספר. אז מה נעשה? אנחנו מאמינים שהספר הזה באמת יכול להגיע עד לפרט, לפחות של אנש במדינותינו וסביבותיה. כל מי שיש לו, אני פשוט במקום. מה? אני פשוט במקור, אנחנו מרוגצ'וב, המשפחה שלי. משפחת גורליק, זה אזור חבדי. שהרב הראשון של כפר חבד, הרב גורליק, יש רוגצ'וב, זה הרגצ'ובר בעצמו. אתם את הרגצ'ובר למדתם? אז הרגצ'ובר בעצמו, הוא היה חבדניק, הוא לא גר ברוגצ'וב, הוא היה מרוגצ'וב. נתן תסמיך לרבי, רבי מלובביץ', הרבי האחרון. אז אני, אז אליי זה בכל אופן מדבר, כי אני ממדינותינו וסביבותיה, אבל כמו שאתה רואה, אפשר להרחיב את הסביבותיה, ואז בכל אופן, כל מי שמרגיש שזה מדבר אליו, זה בוודאי מדבר אליו. מי שדעתו קצרה להבין דבר יצא מתוך הקונטרסים האלו, למרות שהוא יודע בדיוק את נפשך, אתה לא מצליח תמיד עד הסוף להבין את התניה עד הסוף, יפרש שיחתו לפני הגדולים שבעירו, והם יבוננו, ואליהם, כן, אז תשאל. אפשר לבקש מאנשים, ואליהם ביקשתי, בקשתי, שלא לשום יד לפה ולהתנהג בענווה ושפלות של שקר. מה אני לא מבין, אנחנו לא יודעים, הלאה, הלאה. עכשיו תגיד מה שאתה יודע, כן? עכשיו הדבר הזה, בקשתו התמלאה בדור האחרון עוד יותר. הרבי מלובביץ', כל ילד שסיים את המסלול הקצר של הזה, יצא להיות שליח. אתה אומר, מה הוא שליח? בחור בן 22, מה השליח? הוא אומר, אתה יודע, א', אתה למד א', תלמד את עוד ב', תלמד את עוד ב', אם אתה נמצא בטיוואן, באיזה עיר ששם היהודים שבכלל לא יודעים שהם יהודים, אז מה אתה עכשיו מתחיל לעשות חשבונות? מה אתה יודע, מה אתה לא יודע? אבל באופן יחסי, כל אחד, מה שהוא יודע, אם הוא ראוי להורא, שילמד, שלא יתחיל להתנהג בענווה של שפלות של שקר, כאן הודע עונש אמר, על מוני הבר וגודל השכר ממאמר רבותינו לבני לארץ שניהם, כי יאיר השם בניהם אור פניהם לחיים, זה כאילו כמו התפילה לשליח ציבור. עכשיו הוא מדבר אל המלמדים, אז אני קורא בשקט כזה שלא. ומחיי החיים יזכנו וכן אלה ימים אשר לא ילמדו אותי שתראהו, כי כולם ידעו אותי, כי מלא ארץ דעת השם, אמן כי נהי רצון. טוב, הסוף הוא הסוף כמו בכל ההסכמות, אתם יודעים למה כתבו הסכמות? חלק החשוב בהסכמה זה כל הזכויות שמורות, כן. אנשים, אז זה היה יקר מאוד גם היום. אחרי שאף אחד פה לא מעתיק, לא דיסקים ולא ספרים שאסור להעתיק. וזה הסוף של זה, תקראו את זה לבד. בכל אופן, מה שאני רוצה להדגיש מתוך זה, שבסופו של דבר צריך לשים לב, אני אומר שני דברים שאני רוצה לקחת מהקדמה. א', שזה מיוסד על הפסוק, קרוב לך הדבר מאוד לפי חוב, ותוכל לעשותו. ואם זה עובר לעשייתם ולא מצליחים להעביר את זה, חי לתוך החיים שלנו, אז הספר, הבנו את הספר, כי הוא מיוסד על הפסוק הזה. אז זה מה שאמור להיות התוצאה המקווה, וזה המבחן הזה שדיברנו עליו שמשודרג, המבחן הבא של, איך קוראים להם? הארגון הזה?
לב
לדעת, כן? אז זה המבחן הבא שלהם, שאנחנו נצטרך לראות אם באמת שם זה יהיה פרס כפול ומקופל. אז זה אחד, ושתיים, באמת לשים לב שאנחנו יודעים איפה הנפש שלנו. זו תשומת לב שהיא חשובה בכל ספר, על אחת כמה וכמה שאנחנו מדברים בספר בעבודת השם. לשים לב מה הממשק ביני לבין הספר. לא לבוא עם לב אטום כזה, להגיד, זה לא הסגנון שלנו. הכי גרוע זה שאומרים, הרבנים שלנו אמרו שזה לא ספר שמתאים לדור. הדור שלנו הוא דור כזה, יש לראות שהרבנים שלך לא... הדור זה משהו גדול, יש פה נשמות מגוונות. צריך לראות מי אתה ומה מתאים לך, ואם זה מתאים לך, אז זה מחיה אותך, ואתה, כמו שהוא אומר, אז הוא מצליח להתפעל ולהתעורר מזה. זה חוזר בעצם על העניין הראשון. לשים לב שאנחנו מצליחים שהדברים יחיו אותנו והם יעוררו אותנו ונתפעל מהם. אם זה יצליח בעזרת השם, אז אנחנו נגיד לבעל התניה שהוא הצליח ללמד אותנו. אולי זה המקור לזה שהאדמור מחב"ד אף פעם לא מת. איי לא 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 איי לא 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 לא